אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אתם מאזינים ומאזינות לתוכנית הבת של אפריקאסט, תוכנית בהתארחו סטודנטים וסטודנטיות בקורס אפריקה ואקטיביזם, קורס העוסק בפיתוח, התנדבות ומה שביניהם.
שלום לכולם, לי קוראים אביגיל ואני סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון.
שלום, אני שדי.
אנחנו במסגרת קורס לאקטיביזם באפריקה מתנדבים בפורום לדו-קיום בנגב. בתוכנית הקרובה אנחנו נדבר על סטודנטים ערבים שלומדים באוניברסיטה בהקשר לנושאים של גזענות וחוסר סבלנות.
נראיין את רכזת הסטודנטים הערבים עדיל חזקיה לדבר איתה על מצב הסטודנטים הערבים באוניברסיטה במצב האחרון בתקופת הקורונה וכל הקשיים שהם מתקשים כאילו באוניברסיטה.
אנחנו גם נראיין את אמיר שספר לנו קצת על להיות סטודנט מכפר בלתי מאורגן ועל המשמעויות של זה. שלום עדיל.
היי, מה קורה?
מה שלומך?
בסדר.
אז בואי תספרי לנו קצת על התפקיד שלך. מה את בעצם עושה באוניברסיטה?
סבבה, אז קודם כל קוראים לי עדיל חזקיה. אני סטודנטית לתואר ראשון בכימיה. אני שנה ב' באוניברסיטה, וכרגע מתחילה תפקיד חדש באגודה, שזו רכזת לענייני סטודנטים ערבים. אני בדרך כלל מהווה איזשהו סיוע חברתי, תרבותי, כוונת הסטודנטים לגורמים שהם צריכים, אם הם צריכים דקנת, אם הם צריכים סיוע אקדמי. בגדול, נותנת לסטודנטים ערבים מענה, ומהווה איזשהו נציג בשבילהם באגודה.
כאילו שידעו את הזכיות שלהם.
בדיוק, כן.
יפה. איך בעצם את מסכמת כזה, מתחילת התפקיד שנכנסת אליו, איך את רואה את הדברים עד עכשיו מבחינת ההתנהלות מול הסטודנטים הערבים באוניברסיטה?
האמת שאני התחלתי תפקיד רק בחודש האחרון, אבל אני מכירה מי שהייתה קודם בתפקיד. היא סיברה לי את הכל על התפקיד, וגם אני הייתי רואה בשנתיים האחרונים איך הכל הלך, איך הסטודנטים לפעמים כן רוצים להתחבר, לפעמים הם מרגישים שזה טיפה לא נותן להם את האפשרות לכן להתחבר, הם לא מבינים את הזכויות שלהם כמו שצריך. אנחנו רואים את זה הרבה בסטודנטים ערבים, שהם לא מכירים הרבה דברים, מה מגיע להם, מה הזכויות שלהם. זה באמת משהו שאני כל הזמן רואה.
גם זה עם הקורונה התגבר כאילו.
התגבר במיוחד בזמן הקורונה, בגלל שהם בכלל לא היו מגיעים לקמפוס. למשל, סטודנטים של שנה א' לעכשיו, הם לא מכירים כלום. הם לא יודעים מה זה בית סטודנט. הם ממש מאחורה. אז אנחנו עכשיו מתכננים איזשהו תהליך כדי שנאחד סטודנטים של שנה א' לעכשיו, שיהיו שנה ב' שנה הבאה, יחד עם סטודנטים של שנה א', פשוט נתת להם להכיר את האוניברסיטה כמו שצריך, להכיר את הזכויות שלהם, מה מגיע להם מהאוניברסיטה, מה הם צריכים לתת לאוניברסיטה. כן, בגדול, תהליך ארוך יהיה.
כן, נשמע סזיפי.
כן.
איך בעצם התקופה של הקורונה יצא לך להתקל באמת בסטודנטים שהם בלי הנגשה לתשתיות, לאינטרנט? איך הסוגיה הזאת באגודה התמודדה עם המצב הזה?
האמת שרוב הסטודנטים, כאילו הרבה סטודנטים היו להם בעיות מבחינת תשתית, לא היה להם אינטרנט ללמוד בזום, לא היה להם מחשבים ניידים, הם היו מגיעים לאוניברסיטה, למחשבים של האוניברסיטה, אך הרבה דברים היו חסרים להם, הרבה מרצים דרשו מצלמות, אין להם מצלמות. זה היה מצב מאוד קשה, אז האוניברסיטה חילקה לסטודנטים שדורשים אינטרנט, חילקה להם איזשהו USB, שהם מודם כדי לעזור להם להתחבר, צלמות במידת הצורך, רמקולים, אפילו אם אני לא טועה, היו גם חלוקות של מחשבים ניידים למי שצריך. האוניברסיטה מאוד דאגה לזה, אבל עדיין היו סטודנטים שפשוט לא ידעו אפילו שיש להם את הזכות לבקש משהו כזה בזמן הקורונה. היו תמיד באים לבאר שבע, לבקר אצל מישהו שלומד איתם, ללמוד ביחד איתו, שתהיה להם גישה לאינטרנט, שיהיה להם חשמל ללמוד בלילה. רוב הסטודנטים פה מגיעים בלילה ללמוד, מגיעים במהלך היום, כל מיני דברים האלו שלא נמצאות אצלהם בבית, נמצאות רק באוניברסיטה, אז זמן הקורונה היה מאוד מאוד קריטי בשבילהם.
תקופה מאוד מאתגרת בשביל הסטודנטים, בטח כמובן בשביל הסטודנטים מאותם כפרים בלתי מוכרים. יש איזושהי התנהלות שונה שלך כרכזת לסטודנטים ערבים, שכלפי סטודנטים מכפרים בלתי מוכרים, האוכלוסייה הבדואית, יש איזושהי התנהלות שונה שהיא מותאמת לאוכלוסייה הזאת?
קודם כל, אני נותנת לכל סטודנט את הדרישות שהוא צריך. כל סטודנט, לא משנה מאיפה הוא, לוקח את הדרישות שהוא מבקש. אני נותנת לו את הסיוע שמתאים לו במיוחד. אני עוזרת להם מכל מיני מבחינות שאני יכולה לעזור. אם לא, אני מכוונת אותם לגורמים שגן יכולים לעזור. באמת, זה היה מאוד מאוד קשה בתקופת הקורונה, שזה היה איזשהו עומס. פתאום הכל קרה. כל יום מחליטים משהו אחר. לא כל הסטודנטים אפילו יש להם את הדרך לנסוע לפה לבר שבע, כי הייתה תקופה שגם לא הייתה תחבורה ציבורית. אז זה גם היה עוד קושי.
אז איך אתם עושים קשר איתם? דרך וואטסאפ, כאילו בתקופה הזאת, או איך התחברתם להם? איך ידעתם מה הם צריכים? מה הם... כאילו, איך...
דרך המייל, הסטודנטים פשוט התחילו לפנות שאין להם מצלמות, שאין להם תשתית אינטרנט, שהם דורשים להגיע לאוניברסיטה ללמוד בה, ופשוט האוניברסיטה הייתה בזמן שלא הייתה את האפשרות לבוא, משרד החינוך ביטל את כל התוכניות הפרונטליות, אפילו היקף כמה סטודנטים, הרבה סטודנטים שאני מכירה פשוט ירדו. כי לא היה להם מספיק כסף להמשיך ללמוד. הם נשרו, וגם פשוט הם לא יכלו להתרכז. האווירה שם היא לא האווירה הכי טובה ללמוד, הכי מתאימה ללמוד. עם כל הרעשים, חוסר המים, חוסר החשמל, אינטרנט, אפילו אם זה מה-USP, זה עדיין לא הכי מושלם. עדיין יש ניתוקים, עדיין יש בעיות, וגם העניין כאילו המשפחות שם הן מאוד גדולות, מאוד מאוד, אז הרבה ילדים בחדר אחד. אז כשמישהו רוצה להיות לבד בחדר, אז כולם נאלצים לצאת מהחדר, וזה מאוד קריטי בשבילהם.
אי אפשר באמת לשמור על הראש נקי בשביל למידה, כשיש סביבך כל כך הרבה רעשי רקע.
בדיוק, כן.
קצת באיזשהו מעבר מהתקופה של הקורונה, וכן חשוב לנו לדבר על עוד סוגיות שרלוונטיות לסטודנטים ערבים, ורצינו באמת לדבר איתך יותר גם על הסוגיה של כל התקופה האחרונה, מבחינת גילויים של גזענות כלפי סטודנטים, ואיך בעצם בתפקיד שלך אתם מתמודדים עם הנושאים האלה?
הייתה תקופה הרבה מההדעה שלי הייתה הרבה יותר קשה מזו של הקורונה. כי סטודנטים לא, כי הייתה להם את האפשרות להגיע, הם לא רצו להגיע. הרבה סטודנטים בחדו להגיע, ואני עכשיו מדברת באופן אישי, שגם אני בחדתי באיזשהו שלב לחזור לבר שבע אחרי כל מה שקרה. למשל, אני דיברתי עם המחלקה שלי, והסברנו להם, אנחנו הסטודנטים הערבים, את המצב שלנו, כמה זה קשה לנו לחזור, כמה זה מפחד לחזור, כשאנחנו רואים כל האיומים ברשתות החברתיות, אחרי כל מה שקרה בכלל, אבל האוניברסיטה וגם האגודה נתנו סיוע בנושא הזה, הגבירו את הביטחון באוניברסיטה. היה מענה מאוד טוב מצדם. עכשיו, אם אתם מסתובבים ברחבי האוניברסיטה, אתם רואים כל הזמן אנשי ביטחון מסתובבים. זה לא היה לפני התקופה הזו. זה טיפה מרגיש יותר בטוח, אבל עדיין יש את הוואטסאפ, יש את השיחות, יש את הסטודנטים שרוצים לדעת, כאילו סטודנטים יודעים שרוצים לדעת מה הדעה של הסטודנט הערבי שלומד איתו, כדי לדעת אם לזהר ממנו או לא. אבל באמת, זה משהו הגיע לאיזשהו הגזמה.
כן, כולנו הגענו לאוניברסיטה כדי ללמוד, ואז קרה מה שקרה.
נכון.
המטרה שלנו היא ללמוד. נכון. גם בכל מוסד אחר שבעולם, רק ללמוד. כאילו לא להסתכל על גזע, מין, דת, שום דבר.
בסוף כולנו אותו דבר. כולנו חיים ביחד, לומדים ביחד, גרים ביחד. אין משהו שנותן לבן אדם את הזכות פשוט לשפוט על מישהו בגלל הגזע שלו, המין שלו וכן הלאה.
גם ראיתי במעונות ג' שהיה הפגנה ערבים ויהודים, ואז היה כמה כאילו...
מעצרים?
כן.
אז כן, כפי שהבנתי מהסרטונים וכל הסיפורים והבית משפט, מה שקרה שהתחילה הפגנה מאושרת על ידי המשטרה מול הקמפוס פה, מול סורוקה, לסטודנטים הערבים שרצו לתמוך בירושלים וכל מה שקורה שם מבחינת שייח' ג'ראח, וזה פשוט, זה הזכות שלהם להביא את הדעה שלהם. הם עמדו בשלום, לא היה כלום, עד שהגיעה קבוצה של תושבי העיר, אולי כמה סטודנטים שפשוט עמדו נגדם, ופשוט התחיל המצב להתדרדר דקה אחרי דקה. הסטודנטים הערבים החליטו לחזור לבתים, לחזור למעונות לפני זמן המחאה הסתיים. כאילו באישור היו שעות מוגבלות בין מה למה, הם פשוט הלכו לפני. ובדרך חזרה התחילו טרדות. נעצר אחד בדרך למעונות דלת. במעונות דלת היו בעיות מול איש הביטחון שהיה שם, לא נתן להם להיכנס. קרו כל מיני בעיות. ואז הם החליטו, אחרי שנתנו להם להיכנס, סטודנטים של מעונות דלת נכנסו למעונות דלת, של השכונה דלת בכלל כבר חזרו לבתיהם, התבזרו, וסטודנטים של שכונה ג' החליטו לחזור יחד למעונות ג' ומשם להתבזר לדירות שלהם, ככה שיהיה יותר בטוח להם, שלא יתקוף אותם אף אחד ברחוב בדרך חזרה. אז בדרך חזרה למעונות ג' עקבו אחריהם המתנגדים, עמדו ממש במקביל למעונות מול אגדיר, ואז התחילה ההטרדה, הסטודנטים הערבים הרגישו שהם לא בטוחים שם, שהם ככה מקיפים להם את המעונות, הם לא יכולים לצאת לדירות שלהם, אז הם התקשרו במשטרה, הסטודנטים הערבים, ואז הגיעה המשטרה עם כוחות יסם, ואפילו הרקטור היה לה חלק מהזמן. פשוט קרה מה שקרה, כולנו ראינו את הווידאוים, כולנו ראינו את הסרטונים, את התמונות של המעצרים של הסטודנטים, המעצרים האלימים של הסטודנטים, איך הבית משפט לקח את זה לכמה שבועות, אפילו כשהיו סרטונים שמוכיחים אחרת. הייתה תקופה מאוד קשה, סטודנטים ערבים לא יכלו ללמוד, לא יכלו להתרכז גם בכלל האזעקות, גם בגלל שהם גרים, שהם חלק גדול מהם חזר כבר לערים שלהם במרכז והצפון, וגם חלק אפילו יותר גדול שפשוט מודאג לחברים שלהם. 8 נעצרים היו, זה כאילו בהסתברות רוב, כאילו הם חברים, הם רוב הסטודנטים פה, כולם היו דואגים, עוקבים אחרי מה קורה בבית משפט, כל פעם דוחים יותר, ואז זה פשוט הדאיג אותם. הייתה תקופה מאוד קשה בשבילהם, גם עם האזעקות, גם עם הדאגה לנעצרים, וגם עם המצב הביטחוני, איך נחזור, יש לנו מעבדה, יש לנו הרצאות פרונטליות. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה.
אז באמת, איך משלבים בין כל הדברים האלה, כשקורה תקופה כזאת שהיא כל כך מתוחה, ומהדברים שאת מספרת, באמת מציאות שהיא בלתי אפשרית, איך בתוך המסגרת של התפקיד שלך, הדבר הזה בא לידי ביטוי בפעולות שאת עושה, אם יש איזה שהם צעדים קונקרטיים?
בתפקיד שלי, אני אמורה להכין כל מיני אירועים, מסיבות, פעילויות למען הסטודנטים הערבים, וגם לדו-קיום. כי בסוף מטרתנו, כמו שאמרתי קודם, זה לחיות ביחד, להיות ביחד, ולא לפחד להביא דעה, לא לפחד להיות עם מישהו, לדאוג. עכשיו חלק גדול מהתוכניות שלי עובר לדו-קיום, כדי מקווים באמת להחזיר את המצב לאיך שהיה לפני. האוניברסיטה עבדה כל הזמן על דו-קיום, על אישור קווים בין הסטודנטים, שיהיה הכל סבבה ביניהם, ואז הגיע היום הזה, וממש הרס את הכל. מה שאנחנו מנסים לעבוד עליו זה להחזיר, מחכים עד שהרוחות ירגעו טיפה, נתחיל לעשות כל מיני פעילויות של דו-קיום, של מסיבות למען סטודנטים ערבים, שילוב עם בינלאומים, יהודים וכולם.
יישר כוח.
ממש ממש תודה, אדיל, היית מדהימה.
תודה רבה.
וממש בהצלחה בתפקיד.
ועכשיו נעבור למרואיין הבא שלנו.
היי אמיר, מה שלומך? מה נשמע?
היי, בסדר.
אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, כסטודנט באוניברסיטת בן גוריון, מי אתה, איפה אתה גר, מה אתה לומד?
קוראים לי אמיר אבוקף, אני מכפר אום בטין, אני לומד ספרות אנגלית ובלשנות אנגלית בבן גוריון, שנה ג'.
יפה. בוא תספר לנו קצת על הכפר שלך, בעצם באיזה צורת חיים אתה חי, איך הכפר שלך מוגדר מבחינת הרשויות?
כן, אני גר בכפר אום בטין, שהוא כפר מוכר אבל לא מוסדר. אני גר בכפר שהוא בלי חשמל ובלי מים. אם את רוצה לשאול אותי איך אני מסדר מבחינת לימודים, זה מאוד מאוד קשה עליי, כי יש תקופות מסוימות שאני באמת אין לנו חשמל בבית, וזה בתקופת החורף, כי כל האנשים שגרים בכפר אום בטין קוראים בגנרטור, זה לא יקלו בשמש, ובחורף כאילו אין את השמש שתנתן לנו את האור, וזה גורם שבקיצור כאילו יעבור עלינו שבוע שלם בלי חשמל.
כל מושתת בעצם על אנרגיה סולארית בכפר.
כן, נכון. הכפרים האלה באמת בלי כאילו תשתית כאילו בכלל. אני מדבר על 35 כפרים שהם לא מוכרים בנגב.
אז כאילו יש בתי ספר בכפר שלך, או שהם הולכים באוטובוס לכפר אחר?
זו שאלה מאוד טובה. קודם כל, אני בכפר שלי שהוא מוכר ולא מוסדר. יש כאילו בית ספר, אני למדתי בכפר אום בטין. באמת, בתיכון היה לי הרבה דברים שבאמת אני לא התחברתי, והיה לי מאוד קשה גם בתיכון. כסטודנט, למשל, היה לי כאילו חלום לעשות 5 יחדות באנגלית, וחלום לעשות 5 יחדות במתמטיקה.
לא הייתה אפשרות, כאילו.
כן, אמרו לי, אין מורים למקצועות האלה. והשתדלתי כאילו לעשות את זה כאילו לבד, בלי מורה.
עשית את זה בצורה חיצונית? לבית ספר?
כן, כאילו למדתי כאילו את החומר לבד, והגשתי כאילו את כאילו הבגרות כאילו לבד.
וואו.
והיה לי מאוד מאוד קשה, אבל הצלחתי בסוף.
כל הכבוד.
וכאילו מבחינת כאילו לימודים, אני גם כאילו, היום אני גם סטודנט בן גוריון, ואני כאילו עדיין, אני חווה את הדברים הקשיים האלה, למשל שאני חוזר לבית, אני מעדיף כאילו לסיים את העבודות שלי כאילו באוניברסיטה, כי אני יודע שאני חוזר לבית, אז אין חשמל.
אז אין באמת אופציה להשלים את הלמידה אחר כך, לעשות שיעורים או דברים כאלה.
נכון, נכון. גם בתקופת הקורונה, אז זה היה יותר קשה, כי אפילו אני לא יכול ללכת לאוניברסיטה, ואני חייב לסדר מהבית.
אז בעצם זאת באמת התקופה שרצינו ממש להתמקד בה, מבחינת ההתנהלות שלך כסטודנט, מבחינת הצעדים שנקטת כדי להנגיש את הלמידה, אם אתה יכול לספר לנו קצת.
כן, בתחילת כאילו הקורונה, באמת התחלנו כל ללמוד דרך זום. באמת היה לנו, אני ועוד סטודנטים שגרים בכפרים הלא מוכרים בנגב, אין לנו גישה לאינטרנט. אנחנו גרים בכפרים שהם בלי תשתית, ואפילו אין לנו את האינטרנט הזה. ובאמת חכיתי שמישהו יעשה דבר, כאילו, אני חכיתי לדוקטורנטים שבבן גוריון, שיגידו, אוקיי, יש לנו סטודנטים שהם גרים בכפרים לא מוכרים, אז יאללה, בוא נעשה משהו. אבל חכיתי ואף אחד לא עשה אף דבר. ואמרתי, אוקיי, אז אני אמיר, אוקיי, אני רוצה לכתוב מכתב, ולשלוח אותו לנשיא האוניברסיטה, לרוקטור. אני רוצה באמת לשבת איתם ולהסביר להם. אם אין אנשים שיעשו את זה, אז אני רוצה לעשות את זה. למרות כאילו, אני כאילו לומד תואר באנגלית, ואפילו בחיים שלי כאילו לא כתבתי מכתב כאילו בעברית, אפילו גם עברית, כאילו, זה עדיין כאילו שפה, אני מתקשה בשפה הזאת. אני ועוד חברים, כאילו בשיתוף הפעולה, ישבנו, כתבנו, וארגנו את כל הדברים, ועשינו כאילו ישיבה עם נשיא האוניברסיטה. ובישיבה נתנו כאילו חשיפה, ואמרנו שאנחנו סטודנטים הבדואים שגרים בכפרים הלא מוכרים, אנחנו דורשים שהסגל האוניברסיטה שידע על החוויה שלנו ומה אנחנו כולו עוברים. אחד מהדברים שעשינו זה כאילו עשינו כאילו הצגה ועשינו כאילו כאילו המצגת שלנו הייתה בנויה על סקר. והסקר כאילו היה כאילו בין הסטודנטים הבדואים בנגב. והייתה הרבה שאלות, ואחד מהשאלות שעלו לנו, הרוב אמר שבאמת קשה לו לסדר בלימודים דרך זום, כי אין לנו תשתית לאינטרנט, הוא לא יכול להתחבר לדרך זום, וגם אין עבירת לימודים, ועוד כאילו שאלות שגם אנשים שגרים בכפרים הלא מוכרים, שאין הם רוצים להגיע לאוניברסיטה, אז כאילו אין כאילו תחבורה ציבורית, שהתחבורה הציבורית לא נכנסה לכפרים האלה בכלל. התחלנו באמת לחשוב על פתרונות.
אז בעקבות המכתב שכתבת, מה השתנה? איך האוניברסיטה התייחסה לזה? איך הרקטור, האגודה הסטודנטריאלית, כל הגורמים?
אני רוצה להגיד, באמת, אני מאוד התרשמתי שראיתי שהאוניברסיטה באמת רוצה לשמוע. ובעיניי, שרק שישבנו איתם ודברנו עם האוניברסיטה עצמה, הרגשתי באמת שיש בית חם שהוא מוכן לשמוע את הקול השונה. אז מה עשו? באמת נתנו לכל סטודנט בדואי כאילו נטסק, כאילו של אינטרנט.
כאילו מודם כאילו, נייד.
כן, כמו מודם של נייד. זה עזר לקבוצה מסוימת לסטודנטים, אבל יש קבוצה שהיא עדיין זה לא עזר להם. למשל, אנשים שגרים בכפרים כאילו מאוד רחוקים מהכביש הראשי, כמו כפר תל ערד, שהוא אפילו הראוטר לא עוזר. אבל אנחנו כולו עושים כל הזמן להיות איתם בקשר של הסטודנטים האלה ומנסים לעזור להם גם.
כן, גם עם המצב האחרון שהיה המדינה חוותה, ואין לכם מקלטים אתם גם.
כן, זה מאוד סוגיה מאוד מורכבת.
יש אזעקות בכלל, יש אזעקות שמגיעות לשם.
שומעים אותם?
אנחנו לא שומעים את הזעקות בכפרים הלא מוכרים, ולצערי הרב, אם כאילו נפל כאילו רוקטור במקומות הלא מוכרים בנגב, אז אומרים בחדשות כאילו זה נפל בשטח בטוח, לא בכפר לא מוכר. כאילו לא קיים אנשים שם, לא חיים אנשים, כאילו מקום בטוח.
התעלמות מוחלטת מהאנשים שגרים שם בעצם.
נכון, ואני בעיניים שלי ראיתי שהרוקטור כאילו נפל כאילו ליד כאילו הבית, ואמרו שטח בטוח. כן, וכאילו בקושי שומעים את הזעקות של עומר או מתמיתר שמסביבנו, בקושי שומעים את הזעקות שלהם, אפילו אנחנו אין לנו את המקלטים ואין לנו את הזעקות, ואם נפל כאילו משהו בכפר, אז יגידו שטח בטוח.
יש איזושהי דרך התמודדות שונה בתקופה של המתיחות באמת, מבחינת מה שאתם עושים בכפר, יש איזושהי חלופה, לא יודעת, מקום שהולכים אליו, משהו כזה?
באמת, לא דיברנו על זה, ואפילו לא קרה כאילו דבר שכאילו נסה לעזור, כי מי שגר בכפר זה 5,000 אנשים, זה המון. ואם אני רוצה לדבר על אחוז יותר גדול, אז אני מדבר, אני יכול להגיד שיש 10,000 אנשים שגרים בכפרים הלא מוכרים. זה אחוז מאוד גדול, ואין לנו את המקלטים האלה. והבעיה הגדולה של הכפרים הלא מוסדרים בנגב, שהיא באמת האנשים האלה דורשים שהמדינה תסדר אותם. רוצים המדינה שבאמת תעשה להם יישוב לפי התנאים של החיים הבדואים המסורתיים. כי הם בדואים, אני לא יכול לגור בעיר ולשנות את האופי החיים שלי. כי אני, יש לי עזים, יש לי ברות, ואני רוצה לשמור על זה, אני לא יכול לבטל על זה. אבל לצערי הרב, המדינה לא מוקבלת את זה. היא רוצה לשנות את אורח החיים שלנו.
לשנות אותו.
כן, זה כאילו גישה אוריינטליסטית.
קצת במעבר לנושא אחר, רצינו שתספר לנו קצת על התקופה האחרונה, גם מבחינת תופעות של גזענות, שאו אתה חווית או נחשפת באוניברסיטה, ואיפה זה הדבר הזה באמת פוגש אותך, מבחינת המתיחות האחרונה. איך זה השפיע?
קודם כל אני רוצה להגיד שהיה מקרים של גזענות, ואני אפילו הייתי בהפגנה באוניברסיטה, וראיתי את ההתנהלות של הביטחון של האוניברסיטה. הוא כאילו חייב להגיע על הסטודנטים. אני להפך, אני ראיתי את הסטורים שם שהם חייבים כאילו להגיע על הסטודנטים היהודים או הערבים, אבל אני ראיתי את פניהם שלי שהם משתמשים בכוח נגד הסטודנטים הערבים, וזה מאוד מאוד כואב לי. וגם כאילו ראיתי את גם מאיימים על הסטודנטים הערבים, וזה מאוד כאילו הרגשתי שבאמת זה לא המקום החום שכאילו ישמור עליי. אבל אני מאוד הייתי שמח לראות את המרצים שלי שמלמדים אותי במחלקה לספרות וגם במחלקות אחרות שנתנו יד ועשו מפגש לכל הסטודנטים הערבים באוניברסיטה, והתחלנו באמת לדבר על זה, וכל הסטודנט דיבר על הדברים שהוא עבר, והרגשנו שיש אנשים באמת רוצים להקשיב ולשנות. וזה היה צד מאוד מוצלח.
טוב לשמוע.
איך לדעתך באמת אפשר לשפר את החוויה הזאת, אם אתה מרגיש שעדיין יש גרורות של כל מה שהיה גם עכשיו כרגע נוכחי במצב, במתיחות בין הסטודנטים היהודים לערבים?
זו שאלה מאוד מאוד מצוינת. אני רוצה להגיד שבאמת, אנשים כאילו באוניברסיטה באמת, יש אנשים כאילו ערבים באוניברסיטה שהם יש להם זהות לאומית מסוימת. לצערי הרב, הרבה אנשים שלא מוכרים. לא מוכרים שיש סטודנטים שהם מגדירים עצמם שבדואים ערבים פלסטינים שגרים במדינת ישראל. אז הזהות הפלסטינית הזאת, כאילו אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, כי זה נולד איתנו וזה היה מזמן. לצערי הרב, שאנשים ששומעים את המושג פלסטיני, תמיד מפחדים. אומרים שאוקיי, זה אויב ואנחנו חייבים כאילו לגרש אותו. לא. יש אנשים שיש להם זאת מסוימת והם משמרים עליה. והמדעות, זה כאילו, זה הדבר הראשון שנותן לאנשים כאילו ממש כאילו להיות קוצונים וכאילו להשתמש בכוח ובאלימות. ואני חושב שהאוניברסיטה עצמה באמת לתת חשיפה ולהגיד, לקבל את האחר, לקבל את הזהות הלאומית של האנשים האחרים, כמו כל הקהילה אחרת. אני חושב שזה מאוד חשוב.
תודה רבה, אמיר.
אמרת דברים מאוד מאוד חשובים בעלי ערך, ואנחנו מקווים שזה גם יחלחל המילים שלך לכל יתר הסטודנטים. אז ממש ממש תודה לך על הדברים שלך.
תודה, באמת. אמיר.
תודה לכם.
תודה רבה לכל מי שהתראיין עלינו לתוכנית. תודה רבה לשדי.
ואביגלי.
תודה רבה לשחר, לרדיו BGU, ותודה לכולם. תודה.